אז הזמנה להקשיב מתוך המדיטציה. שער מתוך התנוחה שגם מאפשרת יציבות וערנות, גם נינוחות. ולהקשיב מכל הגוף, לא רק מהראש. לראות איך הדברים הערב נוחתים. רוצה להזכיר לנו את הסיפור של הבודה, שכשהוא יצא מהארמון הוא פגש את השליחים השמימיים, מה שנקרא במסורת הבודיסטית, את השליח הזקנה, החולי והמוות. כל פעם שהוא ככה יצא מהארמון, המפגש שלו עם המציאות, ומה שהניע אותו בעצם לצאת לחיפוש, מפגש עם מציאות החיים שכרוכה בכל הדברים שפגשנו החודש וכל הדברים שאנחנו פוגשים בחיים. והחיפוש שלו היה חיפוש למצוא חופש בתוך המציאות הזו של החיים, כי אי אפשר להימנע לא מהזקנה ולא מהחולי ולא מאובדן ולא מכאב ולא ממוות. אבל מה שככה הדרמה מצביעה זה שיש אפשרות לחופש של התודעה, לאפשרות שהלב יישאר פתוח וחופשי גם לנוכח המציאות והטבע שלה. רגע להיות בקשר עם אני מניחה שאולי לחלקנו, לרובנו, לכולנו כאן שכבר הולכים בדרך, יש איזשהו אמון מסוים, ואולי אמון מאוד עמוק, שיש את האופציה הזו. שהבודה מצביע על משהו אמיתי, אחד המקומים הוא קורא לזה סאצ'ה, שאני בנה, שהחופש, שהאפשרות לחיות בתוך כל אירועי החיים, עם חופש עמוק מבפנים. אז רגע להיות בקשר עם האמון הזה בתוכנו, שהאופציה הזאת אפשרית, ושהדרך והאמון והתרגול הם כל פעם מזכירים לנו את האפשרות הזו, גם אם זה הרבה פעמים רק בקטן, מה שאג'ן בודה דאסה קורא לו הניבנה הרגעית, הרגע הזה שהתודעה מניחה שהיא לא הודפת, שהיא לא מצטמצמת, שהיא נשארת פתוחה ויציבה. הרגע אחד קטן כזה יכול לשקף את האפשרות של הרבה 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 רגעים כאלה. בסופו של דבר זה הרבה 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 רגעים, נכון? שהתודעה פוגשת בצורה משחררת ומשוחררת. אז אולי אפילו אני מזמינה אותנו לעורר איזשהו זיכרון של רגע כזה, אולי זה היה היום, אולי זה היה לפני חודשיים, אולי זה היה לפני שנה, שרגע כזה שידענו שיש את האופציה שהתודעה יכולה להשתחרר. חווינו שחרור בקטנה. זה כל כך חשוב להחזיק את האפשרות הזו גם ברגעים שהיא נראית מאוד רחוקה. נכון? כי זה מה שמחזיק את האימון ואת התרגול מול כל הכוחות האחרים, גם הכוחות הפנימיים וגם הכוחות החיצוניים. היינו מאמינים לכוחות הפנימיים ולכוחות החיצוניים שאומרים הפוך, לא היינו ממשיכים בתרגול. זה מאוד מאוד קשה. יש שם איזשהו אמון שאומר יש אפשרות שהתודעה תחווה את החיים בחופש. נכון? נכון? כן, וחשוב להחזיק, וכשזה מתחיל להתרחק מאיתנו, ואני יודעת שזה מאוד מעניין שאירועים כמו שחווינו עכשיו, בכלל אירועים קשים בחיים, או שהם נותנים לנו לפעמים תחושה שזה מתרחק, או ההפך, זה מנחיח יותר, נכון? אז זה כל אחד, זה משהו אחר. אבל אם זה הרגיש לנו שמשהו מתרחק, אז חלק מהתרגול זה ההיזכרות, ולראות מה מחבר אותי לבריאות. מה מחבר אותי לאפשרות הזו. אז הערב רציתי ככה לפרוס את המפה של התרגול. זה יכול להיות שזה כל מיני דברים שהם חלקכם ככה מחזיקים את המפה, ואולי חלק קצת פחות, זה מוקלט, אז אין בעיה לחזור ולהקשיב ולראות היום מה מהדברים אני ממש ממש חשה אותם שהם נוכחים, ומה מהדברים הם מין עוד איזה תנועה של אתגר, כן, להמשיך לתוך הכיוון הזה. ולהתייחס לשני אספקטים של הדרך. הראשון הוא מה שנקרא ויפאסנה בהבנה, והשני נקראתי לו, האמת, זה מונח שאין בכלל, לא יודעת למה אין אותו. אגב, ויפאסנה בהבנה לא מופיע כמושג בכלל בדרשות המוקדמות, רק במסורת היותר מאוחרת. נקראו את המילה ויפאסנה, שהמשמעות שלה היא ראייה בהירה, ראייה חודרת, ראייה צלולה, כן, מה שאתם תובנה, כן, אבל ויפאסנה ממש מגיע מלראות בצורה ישירה וצלולה וחודרת, ובהבנה, טיפוח, המדיטציה זה כבר שם נוסף, אבל בעצם זה מהשורש בוהו, שמשמעו שלו להיות, ובהבנה זה שם פעולה, זה בעצם להיות לתוך הראייה הבהירה, כן, אז ויפאסנה בהבנה זה הטיפוח והפיתוח של הראייה הצלולה והבהירה. והמושג השני שבעיניי הוא נורא יפה והוא משקף כל כך, חלק כל כך משמעותי מהתרגול, זה קוסלה בהבנה. סליחה על המילה, תמיד זה מצחיק חלק מהאנשים. קוסלה בהבנה, המונח קוסלה, מי יודע מה המשמעות? מיטיב. הוא מופיע הרבה 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 יותר פעמים מהמילה ויפאסנה, אגב, בדרשות. כן, המילה קוסלה ואקוסלה, לא מיטיב. קוסלה בהבנה זה הטיפוח של המיטיב. עכשיו גם ויפאסנה כמובן זה מיטיב, אבל תכף אני קצת מפרידה אותם למטרת הבהרה, כן? זה לא שהם באמת, זה מנותק. אז הטיפוח של הראייה הצלולה והראייה החודרת, והטיפוח של המיטיב. ואני רוצה להקריא לנו קטע מתוך הדרשה להתמסרות לתרגול. לא את כולה חלק קטן, אז אפשר ככה להתרווח אחורה ו... כל כמה זמן צריך לקרוא את הדרשה הזו. כאשר לא מתמסרים לתרגול, בהבנה, גם אם תתעורר המשאלה והכמיהה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי אי-אחזות. התודעה אינה משתחררת על ידי אי-אחזות. מדוע? כיוון שאין התמסרות לתרגול כמובן. נניח כי תרנגולה שיש לה 8, 10 או 12 ביצים לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חיממה אותם כמו שצריך ולא טיפלה בהם כמו שצריך. גם אם תתעורר בה המשאלה והכמיהה, הלוואי שאפרוחי ישברו את קליפת הביצה באמצעות המקור או עם קצה הציפורן ויבקעו בבטחה. אפרוחים אלו לא יצליחו לשבור את קליפת הביצה באמצעות המקור או קצה הציפורן ולבקוע בבטחה. מדוע? כי התרנגולת לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חיממה אותם כמו שצריך ולא טיפלה בהם כמו שצריך. בדיוק כך מתרגלים, מתרגלות, כאשר מתרגל או מתרגלת אינם מתמסרים לתרגול, גם אם תתעורר בהם המשאלה והכמיהה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי היאחזות. תודעתם אינה משתחררת על ידי היאחזות. מדוע? כיוון שהם לא מתרגלים כמובן. אז דווקא כדי לעודד, להגיד שגם הבודה צפה את הכמיהה הגדולה לחופש, אבל הוא אומר, צריך לחמם, כן, ולדגור ולטפח את כל היכויות היפות שנמצאות בתוכנו, כן, המסורת היותר מאוחרת, המונח הזה של הטבע הבודה, כן, שהוא יצא מלהיות חבוי, כן, ולהיות חשוף לחלוטין, כן, יש את הדימוי הזה של טבע הבודה זה כמו הזהב שמכוסה בערימות של אשפה, ויש בית שעל הערימות של האשפה, ולא יודע שטבע הבודה פשוט צריך רק קצת לעשות, כן, ככה, ואז בעצם כל האיכויות היפות נוכחות שם. אז ההתמסרות לתרגול, ככה לראות רגע את הכמיהה הזאת לחופש, שהיא בעצם מצביעה על התמסרות לדרך, כן? זה לא רק לחמם את הקרית, כן? זה לחמם את התרגול בחיים. יש משפט מהלוג'ונג, שהוא אחד הטקסטים מהמסורת הטיבטית, כשהוא אומר, כשהעולם מלא ברשע, התמירו את כל הצרות לנתיב ההתעוררות. מתאים לנו? זה תמיד מתאים, פשוט הרשע נהיה יותר קרוב אלינו, ולא, זה טקסט מהמאה ה-15 אני חושבת, כן? כשהעולם מלא ברשע, התמירו את כל הצרות לנתיב ההתעוררות. זה ההתמסרות התרגול. זה כל מה שהחיים מזמנים הופכים להיות הדברים שאיתם אנחנו עובדים כדי לשחרר את התודעה מהתעתוע, מההזדהות, מהבלבול, מההיחזות, מכל מצבי האקוס עלה מה שנקרא. אז ויפאסנה בהבנה שזה אספקט אחד של הדרך, ושוב אני מפרידה ביניהם, אבל שוב כשאתם מחזיקים אז תראו שבעצם תרגול וטיפוח של ראייה צלולה לא יכול לבוא בלי הטיפוח של המיטיב, נכון? אני פשוט מתחילה עם זה, אבל בעצם אי אפשר בלי לטפח את האיכויות המיטיבות, אי אפשר לראות בצלילות. אז תחזיקו את זה ככה, למרות שאני מדברת כאילו באופן לינארי, אבל זה ממש לא, כן? זה לגמרי שלוב אחד בשני. אז ויפאסנה בהבנה, הטיפוח של הצלילות והבהירות. והיום אני רוצה, זה שדה שלם, אפשר לתת את זה הרבה שיחות, ושמעתם כבר בטח הרבה שיחות, אבל היום להזכיר את האספקט של לראות בצלילות את הסבל ואת המקור לסבל. את המצוקה ואת המקור למצוקה. זה חלק מהטיפוח של תובנה ושל חוכמה ושל ראייה צלולה, זה שמתחילים לראות בבהירות איך מתהווה הסבל. אפשר להגיד ככה, חלק מזה זה איך מתהווה החוויה שלנו, איך מתהווה תחושת העצמי שלנו. כן, אבל היום ככה, באמת, איך הרגעים של מצוקה, אני רוצה להשתמש במילה מצוקה, כן, לתרגום של דוקה, איך היא מתהווה, ואז מתוך איך היא מתהווה, איך אפשר להפסיק אותה. ואחד הדברים המשמעותיים בראייה הצלולה, זה ככה להתחיל עם הסיפור של הבודה, זה להבין שהטבע של החיים כולל בתוכו כאב, ואובדן, ושינוי, והזדקנות. נכון? ושהדוקה, הסבל והמצוקה ביחס לטבע של הדברים, זה בחוסר מוכנות שלנו לקבל שככה הם פני הדברים. ככה הם. והמצוקה שמתרחשת במפגש עם המציאות, זה שאנחנו, יש איזשהו תעתוע שאומר, זה לא יכול להיות שדברים קורים, זה לא יכול להיות שדברים מתרחשים. שוב, זה, עכשיו זה יכול להיות, כן, כל סוגי הדוקה שיש לנו. פגשנו דוקה מאוד מאוד משמעותית בחודשים, אבל חלק מהאנשים מתמודדים עם מחלה בזמן שהדבר הזה קורה. נכון? מתמודדים עם כל מיני דברים. אני רוצה להקריא לכם משהו של פמה צ'ודרון על זה. רגע, תעצמו עיניים. זה הסיבה שאני אומרת לעצום עיניים, כי אז חוש השמיעה נהיה יותר חזק. אם מבטרים על התקווה שאפשר להכחיד חוסר ביטחון וכאב, נקבל אומץ להירגע עם ראיות המצב שלנו, להירגע עם רגע ההווה, להירגע עם חוסר התקווה, להירגע עם המוות, לא להתנגד לעובדה שדברים מסתיימים, שדברים חולפים, שלדברים אין מהות קבועה שמחזיקה לנצח, שהכל משתנה כל הזמן, כל רגע. ואיך אפשר להירגע, המנוחה הזאת באמצע של הקול של כל הדברים? זה חתיכת דבר. זה לא דבר של מה בכך. אני אומרת את זה ככה וזה נראה, אבל לא סתם, זה משהו שצריך לטפח אותו. זה לא דבר של מה בכך, שאפשר להסתכל על ראיות המצב, ועל שינוי, שהשינוי הוא לא לטובה, אמרתי באחד הקבוצות, זה שנראה לנו הניצ'ה, שהכל משתנה, אבל הוא ישתנה לטובה. זה לא המציאות, כן? בעצם זה שאנחנו מזדקנים לעבר המוות, זה לא משתנה לטובה, כן? אז הראייה הצלולה הזאת היא לא דבר של מה בכך, שהמודעות שלנו באומץ מוכנה להירגע לתוך הטבע הזה של הדברים. ושיש לה, יש אופציה לחיות בחופש עם כל השינוי שמתרחש, עם הכאב. אז קצת ככה להזכיר לנו את התרגול הזה של הראייה החודרת, של לראות איך ברגע אחד המפגש שלנו עם המציאות נבנה למה שהבודה קורא לו סנקרה דוקה. כן? זה לא הדוקה דוקה, זה הדוקה של ההבניות המנטליות. זה שבמפגש עם כאב ועם קושי ועם אובדן ועם שינוי, כן? ועם כל מיני מצבי תודעה שעולים ועם תחושות של הגוף, איך ברגע אחד כל הדבר הזה מתחיל להיבנות לכדי דבר ואיזו הבנייה גדולה שנבנית מהזדהות או עדיפה או חוסר תקווה או ייאוש. כן, איך הדבר נבנה, 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 כן? והמצוקה היא הבנייה, היא לא, אפשר להגיד, אתם מכירים את הדימוי של החץ האחד ושאר החיצים? זה אחד הדימויים שהכי הכי טוב לעבוד איתם ברגעים האלה, לראות שהדוקה דוקה זה החץ הראשון. והבודה כששואלים אותו מה ההבדל בין תודעה משוחררת לתודעה לא משוחררת, הוא אומר שני סוגי האנשים, מי שמשוחררת ומי שלא משוחררת, חווים את החץ הראשון. זה אין מנוס. זה הדוקה של החיים. אבל החץ השני והשלישי והרביעי והחמישי והמאה, זה הדוקה של ההבניות המנטליות. זה הסנקר הדוקה. זה נבנה ונבנה ונבנה. כן? רגע אחד של כאב, משהו מתכווץ, ומיד התודעה שלי מגיבה ומגיבה ומגיבה, וזה נהפך להיות למצוקה מאוד מאוד גדולה. אפילו רגע אחד של מחשבה של ייאוש, רגע אחד, זה החץ הראשון. אם זה נשאר רק החץ הראשון, זה משהו אחד, אבל אם הדבר הזה נבנה, והתגובה, 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 כל החיצים, זה הסנקר הדוקה. אז היכולת שלנו בטיפוח של הראייה הצלולה, זה לראות את החץ הראשון ואת כל החיצים. וזה ממש דימוי כזה, לראות את החץ הראשון, וכשהחיצים הבאים מתחילים להגיע, הם כאילו נופלים, אתם דמיינו כזה ציור מצויר כזה. מלא מלא חיצים נוספים חוץ לראשון, ובדרך, כשיש את הזיהוי, הנה, הם נופלים במקום? כן, אתם רואים את זה? כן, אז החץ הראשון הוא כבר כאן. אבל זה יחסית, זה לא תמיד בקטנה, אבל זה משהו שאפשר לעבוד איתו. אבל כשזה 2, 3 ו-1,000 חיצים, כבר אין לנו יכולת כבר לעבוד, זה ההצפה. כן, והיכולת הזאת של להתעורר בתוך המפגש עם החץ הראשון ולראות איך מתחיל כל שאר החיצים, וזה חיצים שאנחנו, זה מעניין כי זה חיצים שאנחנו יורים על עצמנו, זה בעצם לא מגיע, זה כאילו לעשות ככה ושהחץ בא לכיוון, נכון? איך היכולת שלנו ברגע הזה של להתעורר, לראות הויפסנה בהבנה, זה הראייה הצלולה שרואה חץ ראשון, כל שאר החיצים. ואז אני גם לומדת לראות מה מאפשר לחיצים האחרים כאילו ליפול, מה מחזיק אותם. מה מחזיק אותם? מה זה כל החיצים? זה התגובתיות, נכון? זה המחשבות והתגובות. מה מחזיק אותם? הזדהות? היאחזות? כן? אבל לזה זה גם עדיפה, המילה הזדהות כוללת את שניהם. אז ויפאסנה בהבנה, היום ככה להזכיר לנו שבתוך התרגול שלנו, וכשאני אומרת תרגול אני מדברת גם התרגול הפורמלי וגם ביום יום, זה הרגעים שאני רואה איך הסנקרה דוקה נבנית. אני רואה איך הדוקה נבנית, ואני גם מזהה איך החופש יכול להתאפשר פה. נכון? כן? הרגע הזה שאני מזהה, אני לא רק חובה דוקה, אני מבינה דוקה, ואני גם מבינה איך החופש יכול להתאפשר. כי אני רואה מה מחזיק את הדוקה. יותר הזדהות, יותר עדיפה, יותר התמצקות, יותר התקבצות, יותר דוקה, נכון? ההרפיה וה... שמיטה והנוכחות והפשטות, יש לנו פחות דוקה. אין מה שיחזיק את החיצים. אנחנו יכולים ברגע אחד ליפול. אני חושבת שאחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד ברור בתקופה הזו, במפגש עם צער, כן? שאני לא חושבת שאי פעם בחיי חוויתי לאורך שבועיים רצוף, באמת צער מתמשך. זאת אומרת, לרוב זה בא בגל, כן? בחיים שלפני, במשך שבועיים להסתכל איך זה כאילו, זה ongoing הצער. והיכולת שלי לראות את הרגע שצער הופך להיות למצוקה או ליגון, זה הרגע שהצער יש בו קיבוץ, יש בו הזדהות, שיש בו עוד משהו שעוטף אותו. זה לא רק הצער, אתם איתי? כן, ההבדל הזה בין צער ליגון, מאוד מעניין, המילה צער ויגון הם לא אותו דבר, זה לא אותו מצב תודעה. כאב ומצוקה. כן? מחשבה של פחד, כן, וחרדה, כן, הרגעים האלה שמשהו עולה, כן, ומה, באיזה מרחב פנימי הוא נפגש. אם הוא נפגש במרחב פנימי מצומצם מאוד, אז הדבר הזה נהיה מאוד 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 מוצק, הוא מקבל צורה חדשה. אבל כשצער או כאב, כן, או איזשהו רגש עולה, והוא נפגש באיזה מרחב פתוח, משהו אחר יכול כשהמרחב הוא פתוח. אתם איתי? נכון? אתם יכולים רגע לדמיין? תדמיינו רגע, רגע של, אפילו רגע של צער כזה שהוא עולה, והוא בתוך מרחב נשימה, משהו יכול להתרווח ולהיפתח איתו, הוא נשאר שם, כן? הוא יכול להיות שם לאיזה זמן. אבל המצוקה זה שכשיש עוד תוספת ועוד תוספת ועוד תוספת וייאוש ואשמה והרבה מחשבות, כן? והדבר הופך להיות מאוד מאוד גדול. כן? זה מהדהד? אני רק רוצה ככה, אוקיי? אז הרגע הזה של נקודה, אחד אולי הדברים המשמעותיים בתרגול שלנו, זה יכול יש לנו להיות יותר ויותר ברגעי המגע, כשמשהו מתרחש בחוויה שלנו. עכשיו הוא כמה מהר, כשאני רואה משהו, יש אסקלציה. כן? כמה מהר, כשמשהו עולה בתוכי, יש את מה שנקרא את הפאנץ', את ההכברה המנטלית הזאת שמבנה. אז היכולת להיות ברגעי המגע, כן? זה הרגעים, זה כל כך כל כך משמעותי. רוצה להקריא לכם משהו של מורה בשם אופסי קקי, לא חיה, אחת המורות הגדולות של תאילנד במאה ה-20. אפשר אותם ככה לקחת נשימה, להתרווח חזרה בגוף. ככה טיפוח של ויפאסנה בהוונה, הטיפוח של הראייה הצולה. יכולת להיות ברגע המגע, כשהתודעה שלנו פחות ופחות מסתבכת. על הביטוי נורא יפה שקשה נורא לתרגם אותו לעברית, שהיא קוראת לו Unentangled Knowing. Unentangled Knowing. ידיעה שלא מסתבכת. ידיעה שלא מסתבכת. והיא אומרת כך, אין מה לעשות מלבד להרפות. להיות ללא הסתבכות וחופשית. רק חשבי כמה טוב זה יכול להיות. בכל פעם שהאורחים מופיעים כדי להשיג משהו, לאחוז במשהו, להדוף משהו, אנחנו לא משתפות איתם פעולה. אנחנו מרפות. Let go. רק זה מספיק כדי לשחרר הרבה מתח וסבל. התרגול של הידיעה שלא מסתבכת היא היכולת להיות ברגעי המגע עם האיכות הזאת שהיא פתוחה והיא סקרנית, לראות מה מתרחש פה כרגע. אולי היה לנו רגע כזה היום, קחו רגע להרהר אם היה רגע שיכולנו לראות את החץ הראשון ואת מעופם של כל שאר החצים, אבל היה מספיק unentangled knowing ששאר החצים אולי נפלו בדרך. או אולי אחרי שהם כבר הגיעו, הם פתאום התרקחו כשהיה את הידיעה שלא הסתבכה. תעננו בראש אם יש איזה רגע כזה שזיהיתם היום, אם יש משהו כזה. זה רגע של ראייה חודרת, של אי-אחזות. אספקט השני של התרגול שלנו, של קוסלה בהבנה, הטיפוח של אפשר להגיד האיכויות היפות, האיכויות שבעצמן מגלמות אי-אחזות. אז אני רוצה ככה להגיד לנו ככה רשימה של איכויות, וכשאני אומרת אותם, תראו איך אפשר להנחיך אותם רגע בחוויה. לפעמים זה מאוד מעניין לשבת ולהגיד רשימה של קוסלה, ולראות מה קורה כשאומרים נכון? תחשבו, אני לא רוצה להגיד אקוס אלא עכשיו. נכון? כשאומרים, אז זה מיד מנחיח משהו בתוכנו. לפעמים פשוט לשבת ולהגיד לעצמנו את היכויות היפות שאני רוצה לטפח ולראות איך זה מולחך בתוך החוויה שלנו. אז נוכחות, תשומת לב, סקרנות, פתיחות, יציבות, סבלנות, הכרת תודה, חמלה, מטה, ידידות, עיניים טובות. אלה זו רשימה אחת מתוך עוד מגוון של איכויות יפות שכשהן נוכחות בחוויה שלנו, הן בעצם מגלמות תודעה חופשייה באותו רגע. זה לא אחר כך. הרגע של חמלה הוא רגע של חופש. רגע של סקרנות הוא רגע של חופש. רגע של הכרת תודה זה רגע של חופש. תודעה לא כלואה בתוך מצוקה, חופשייה אותו רגע. לכן הקוס על הבאבנה, הטיפוח של האיכויות האלה, זה בעצם בכל רגע כזה אנחנו מזכירות לתודעה את האפשרות של חופש. יותר מזה, האיכויות האלה הם גם מה שמחזיק את המצפן המוסרי שלנו, את הצורה שאני רוצה להיות בעולם, זה לא עניין פנימי. זוכרים את המשפט הזה שהתרגול הוא לא מעשה פרטי? כשהאיכויות האלה נוכחות בתודעה, ההתגלמות שלהם בעולם היא של אי פגיעה. מסכימים איתי שזה, כן, זה, כן? זה איכות של יציבות וטוב וחמלה וסבלנות ברגעים האלה, זה רגעים של אי פגיעה. קשה מאוד לתודעה לפגוע כשיש בה סבלנות. אני דווקא לוקחת את האיכות הזאת שהכי קשה לנו. כן? כן, יש הסבלנות, יש בה מנוחה מסוימת. רגע של יציבות, התודעה לא מעורערת, יותר קשה לה לפגוע, גם בעצמנו, אבל גם באחרים ואחרות. ובטח אנחנו יכולים לראות את זה על איכות של מטה ושל חמלה. אז הן בעצם מחזיקות את העולם הערכי שלנו. זה לא רק עניין אישי שלי, שזה נעים שהאיכויות האלה נוכחות, אלא שהן הופכות את כל מה שבסביבה להיות יותר מיטיב. סתם זה כוס על הבהבנה, טיפוח המיטיב. עכשיו שאני חושבת על זה, איפה מיטיב? בפנים או בחוץ? נכון? המילה כוס על הפועל המתייחסת, היא לא אומרת צ'יטה כוס עלה, כן? המיטיב של התודעה, אלא רק כוס עלה, כן? היכויות המיטיבות, הן מיטיבות בפנים, הן מיטיבות בחוץ. ודבר ככה זה נוסף, לפני שאני אגיד על כמה מהן, ככה לבחור לנו כמה מהן, קצת להגיד קצת על התרגול איתם, כשאנחנו מסתכלות בויפאסנה בהבנה על איך התודעה שלנו, כן, איך, מה זה הדבר שאנחנו קוראים וקוראות לזה תודעה, בעצם התודעה זה רצף של רגעים, נכון? עוד רצף, רגע של מגע, עין פוגשת משהו, עולה איזשהו משהו, יש אוזן פוגשת צליל, עולה משהו, פתאום יש תחושה, יש כל הזמן רצף של אירועים, נכון, פיזיים ומנטליים שכל הזמן מתרחשים. בתוך הרצף הזה, כן, הרבה פעמים רצפים שהם אקוס עלה, זה שבתוך התנועה של החיים, התודעה מחזיקה כעס, 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 ייאוש, כעס, 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 ייאוש, כעס, קנאה, עדיפה, סלידה, כעס, כן, מכירים את הרצף הזה? כן, אמרתי שזה רצף קצר, רק תראו כמה דיברתי, כמה זה היה, 4 שניות? זה כבר כמה דחיסות יש בתוך הדבר הזה, תחשבו שהתודעה שלנו יכולה להיות כל היום ככה. התרגול רגע אחרי רגע, בכל פעם שאנחנו מתעוררים אולי לרצף לא מיטיב, הרגע של עצומת לב יכולה להניע את כל הרצף הזה לכיוון אחר. זה המשמעות של המשכיות של תרגול. לכן יש כוח מאוד גדול לריטריט, שבעצם יש לנו פה הזמנה לראות את הרגע אחרי רגע אחרי רגע, ויש יותר ויותר רגעים שעולה משהו מיטיב. כן, הוא בעצם יכול לעצור רצף של עדיפה, עדיפה, סלידה, כעס, רגע אחד של תשומת לב, שנייה התרווחות, איכות של מטה, תח, כל הרצף הזה, כן, החיצים נפלו. זה כל כך משמעותי, לא להמעיט ברגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. זה לפעמים נראה סיזיפי, נכון? כי משהו מושך וצריך לטוב, ואתה מושך, אבל כל רגע כזה, הוא מחליש את התנועה של התודעה לכיוון הלא מיטיב. תהיו בטוחים ובטוחות שהוא מחליש את התנועה, זה הסנקרות הלא מיטיבות, הדפוסים הלא מיטיבים, כל מה שיש סנקר המיטיבה, של נוכחות, של התרווחות, של הרפיה, היא מתחילה להחליש את הלא מיטיב, ככל שיש יותר ויותר ויותר, גם מתעוררים יותר ויותר. אז רציתי הערב ככה להגיד ככה טיפה ככה תזכורות, אני כן מזמינה אותנו כן להיכנס איזושהי תנוחה, אם קשה כבר לשבת אז אולי לעבור לכיסא, או אם צריך תניה רגע להתמתח. אפשר לקחת נשימה יותר עמוקה, יותר ארוכה. נפגוש רגע מה קורה בתוכנו. זאת אומרת שעצם המפגש הסקרני יכול לרכך משהו בתנועה של התכווצות. מה יש עכשיו? אז קרא לנו את ויפאסנה בהבנה, זה באמת הטיפוח של הראייה הצלולה שבאמת מתעניינת להבין מה מתרחש בגוף תודעה הזה, מה נבנה פה, איך זה נבנה? והכוס על הבהבנה זה האיכויות שמאפשרות פחות לבנות מצוקה. להיות בקשר עם התודעה המשוחררת, עם החופש. אז האיכות הראשונה, סאטי, מתורגמת כתשומת לב, אבל אני רוצה להתייחס לשני תרגומים שאפשר לתרגם את סאטי, גם נוכחות וגם תשומת לב. יש להם גוונים קצת שונים, נכון? נוכחות יש משהו כזה מלא עם הגוף, ובתשומת לב יש את הגוון של החוכמה, שמשהו מזהה מה קורה. הם באות ביחד, הנוכחות ותשומת הלב. נגיד משהו על הפשטות הזאת של נוכחות בגוף. אני חושבת שאפילו יום אחד כזה של להיזכר, באמת ביכולת שלנו להיות בגוף, להתרווח בגוף. והפשטות המשחררת של הנוכחות הזאת. יש מורה בשם קנדרו רינפוצ'ה, למה? אחד מהשיחות שלה היא אומרת, האומץ שדרוש ממתרגלת מדיטציה הוא היכולת להבין ולהעריך את העומק והמרחב העצום של הפשטות. הפשטות, פחות חיצים, נכון? זה פשטות. כמה עומק ורוחב וחופש יש בפשטות של פחות חיצים. לפעמים אין חיצים בכלל. אז הנוכחות בגוף, כמה היא משמעותית, לאפשר לתודעה לא להיסחף, לא להיסחף. והרפיה, או חזרנו והדגשנו את ההתרווחות וההרפיה, ולמצוא בגוף מקום שנעים לתודעה לשהות. זה מאוד משמעותי. לאמן את התודעה לשים לב גם לאזורים בגוף שלא כואב, שאולי אפילו נעים, וללמד אותה לשעות שם, אפילו עכשיו, איפה נעים, איפה ניטרלי. מאוד עוזר לנוכחות הפשוטה בגוף. ואיכות של תשומת לב, שיש בה כבר את המבט החודר שמזהה ורואה מה קורה בתודעה שלי. מה אני רוצה לטפח? מה אני לא רוצה להזין כרגע? זה הצלילות הזאת שמתפתחת מתוך תשומת הלב. אני רואה עכשיו, הנה מחץ מספר 4, 5, 6, וואו. זה אני רוצה להניח, אני לא רוצה להמשיך להזין. תשומת הלב שפתוחה לכל ששת החושים. חמשת החושים שהם בגוף, וגם כל מה שעולה לנו בתודעה. אז הנוכחות בגוף מאפשרת להיות כמה שיותר ככה ברגעי המגע, זה כל כך משמעותי. לא לתת להיסחפות של התודעה שלנו, להביא את עומק החוכמה, להגיד לא לשם אני רוצה ללכת. הבודה מדבר על שמירה והגנה על התודעה דרך תשומת הלב לגוף. זה הניסוח שלו. אני אקריא לכם אחת הסוטות. כאשר מתרגל או מתרגלת שומע צליל באמצעות האוזן, כאשר הוא מריח ריח באמצעות האף, טעם על הלשון, מגע בגוף, כאשר הוא חש או שם לב לתופעות המנטליות בתודעה, הוא אינו נמשך אחר התופעות המנטליות הנעימות ואינו סולד מהתופעות המנטליות שאינם נעימות. הוא ביסס את תשומת הלב בגוף. הוא שרוי בתודעה שאין לה גבול. כך הוא מבין כמו שהם את שחרור התודעה ואת השחרור באמצעות החוכמה. לכן שמצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שהתעוררו, מתפוגגים בלי להשאיר עקבות. כל כך יפה. תשומת הלב לגוף והנוכחות בגוף מאפשרת למצבי התודעה הלא מיטיבים להתפוגג בלי להשאיר עקבות. ואז התודעה היא ללא גבול. הכל מתוך תשומת הלב לגוף. אז תשומת הלב לגוף שמלווה בהרפייה של הגוף. לא לשכוח, זה לא רק החזרה לגוף, זה הלמידה הזאת של שוב ושוב להרפות, גם אם זה שריר קטן בפנים, גם אם זה משהו קטן בכתפיים. לתת לשחרר את הבטן. תנו לה להיות. ישבנים, ירחיים. ואני רוצה ממש להזמין אותנו גם לשים לב שגם כשהתודעה שלנו לא נסחפת אחרי הפפנצ'ות, היא נוכחת בגוף, שימו לב למחשבות היותר מעודנות שלפעמים רצות שם, וזה גם הזמנה לריטריט ובכלל ביום יום, מה שנקרא המחשבות הסיפיות האלה. אני בסך הכל בגוף, אבל כל הזמן כזה יש משהו קטן שמדבר כמו, וואי זה נורא קשה, נורא קשה, אני עייפה. אי אפשר עם זה. מכירים את המחשבות הקטנות האלה? אוקיי? נתתי 2-3 דוגמאות, אבל לכל אחד יש את הליין. לא בפנצ'ה, קטן כזה. אני בנוכחות בגוף, אני שמה לב שכל פעם משהו כזה קטן נזרק. הקטן הזה הוא לא קטן כל כך. הוא צובע את התודעה שלנו. כן? אז שימו לב שגם ככל שיותר ויותר יש נוכחות בגוף, גם הרגישות לשים לב למה התודעה מדברת שם בפנים. שים לב לדיבור הפנימי. כמה הוא משפיע עלינו. זה האיכות של נוכחות בתשומת לב, האיכות שמתלווה אליהם בתרגול של הויפאסנה בהבנה, זה האיכות של הסקרנות. אין כמו סקרנות. איך אפשר לעבור חיים בלי סקרנות? מה זה החיים האלה בכלל? מה זה התודעה הזה? מה זה הגוף הזה? מה זה הדוקה הזו? מה מאפשר חופש? מה זה העצמי הזה? איך הוא נבנה? מעניין, לא? לחיות חיים שלמים לשאול את השאלות האלה? בלתי נתפס בכלל אלה. ממש. ויש אנשים שחיים שלמים, תראו, זה קרמה מאוד מאוד מיטיבה, בכלל שהתודעה עולה בשאלה הזאת, לשאול בכלל את השאלה הזאת. זה לא מובן מאליו. צריך להיות נעים כבר שיתפתחו, כדי שנוכל לשאול את השאלות האלה. אני חושבת שאנחנו כולנו מכירים אנשים שהשאלות האלה הן לא רלוונטיות, זאת אומרת, אין שם מרחב בכלל לשאול את השאלות האלה. זה מאוד, זה הכרת תודעה מאוד גדולה על הקרמה הזאת ש... קיבלנו כנראה גם מהבית, עם כל הדברים, גם קיבלנו את זה. משהו מסקרנות, או במפגשים שלנו עם העולם, היה לנו קרמה טובה שפגשנו את האפשרות לפתח את הסקרנות. אז האיכות של הסקרנות היא כל כך משמעותית לויפאסנה. כי היא זו ששואלת מה קורה פה. האם זה מיטיב או לא מיטיב להמשיך? מה יאפשר לי את החופש ברגע הזה? זה הסקרנות העמוקה שהיא פוגשת, רגע של התמצקות, היא מוכנה לשאול, מה זה? מה זה? מה זה הפחד הזה? מה קורה פה? איך אני חווה אותו בגוף? מה המחשבות שמתלוות? מה יכול לאפשר לי להרפות פה משהו? זה איכות של סקרנות. עצומת לב ונוכחות, והאיכות של סקרנות, החוכמה שמתפתחת, חוכמה לא רק כפרי, אלא חוכמה כתרגול. שככה דיברתי על הדוקה ועל המקור לדוקה, אני חושבת שכולנו, כבר היה לנו רגעים שראינו באופן עמוק מה המקור של מצוקה בחיינו. התנועה של ההזדהות, של ההיאחזות, של העדיפה. אז תרגול של חוכמה, זה היכולת שלנו להזכיר לעצמנו את החוכמה שיש לנו. האם התובנות שכבר היו לי, אני יכולה להזכיר אותם ולעורר אותם כדי שישחררו אותי עכשיו? אני יודעת שהזדהות במחשבות מייצרת לי הרבה מאוד קושי. אני צריכה להזכיר לעצמי את החוכמה שיודעת שאפשר להרפות ממחשבות. שאפשר להיפתח לתחושה כואבת בגוף. כבר יודעת את זה. והאיכות האחרונה ש... אי אפשר לסיים אף שיחה על כוס על הבהבנה בלי לדבר על מטה וקרונה, נכון? על מטה וחמלה. רגע, נראה, נגיד את המילה, גם אפשר להשתמש במילה מטה, או אם יש לכם את התרגום האהוב עליכם בעברית. כוונה מיטיבה, טוב לב, עיניים טובות, ידידות, לב אוהב, רצון טוב. יש לכם אחד? בחרו אחד, יכול להיות שמטה זה מספיק. יכול להיות שכבר הפעלי כבר משחקת, היא מחזיקה, זה היופי בפעלי, נכון? מילה אחת, יש לה ספקטרום מאוד מאוד רחב, כן? כל פעם משהו אחר מתאים. אז הטוב לב והמטה והחמלה. איזה איכויות ששווה לטפח אותם. כמה הם, רגע של מטה בתוכנו זה רגע של חופש. רגע של חמלה, זה רגע של חופש אל מול הכואב. כמה זה יקר ערך התרגול והטיפוח, ההתמסרות הזאת לבהבנה הזה, למטה ולחמלה. וככה, החשיבות הגדולה של מטה וחמלה לא רק כרגש, שהרבה פעמים זה מופיע גם כרגש, אלא כמצפן לאיך אני רוצה לחיות את חיי, לאיזה בחירות אני עושה, באיזה אופן אני מדברת. אני חושבת שבימים האלה זה כל כך חשוב להחזיק את המטה והחמלה כהמצפן המוסרי שלנו. כי התודעה והפחדים והמצוקות הרבה מהם מושכים אותה לכיוונים אחרים, וזה מזכיר לנו, רגע, רגע, גם אם אני לא, הלב שלי לא פתוח עד גבול, אני יודעת שזה משהו שאני רוצה לטפח, זה הבהבנה. כמו שהבודה אומר, זה לא מספיק שאני רוצה שיהיה בתוכי פתיחות ואהבה וחמלה. עכשיו צריך להתמסר לתרגול ולהזכיר ללב את האפשרות הזו. אז אני רוצה לסיים עם כמה מילים של שרון זלצברג על תרגול של מטה, ושאר ככה להתרווח אחורה. כמה זה יקר ערך לטפח את האיכויות היפות האלה. זה מגדלור. זה אור שזה, האור שהמטה והחמלה יכולים להפיץ בעולם. אז היא אומרת ככה, שרון זלצברג. עם מטה, אנו יכולים ויכולות להיפתח לכל דבר עם כוחה המרפא של אהבה. כשאנו מרגישות ומרגישים אהבה, התודעה שלנו רחבה ופתוחה מספיק כדי להכין את החיים בשלמותם, במודעות מלאה, על הכאב ועל העונג שבהם. איננו מרגישים נבגדים או מוצפים על ידם, ולכן אנו יכולים ויכולות לגעת במה שאינו פגוע בתוכנו, ללא תלות במצב. מטה רואה באמת שהיושרה שלנו אינה מופרת, לא משנה מה תהיה הסיטואציה בחיינו. אז כוחה המרפא של אהבה, שיכולה להחזיק גם את הכאב וגם את העונג, גם את העליות, גם את המורדות, גם את השמחה וגם את ההזדקנות, גם את הקושי וגם את העונג הכי גדול. כוחה המרפא של אהבה. אם אני אקח רגע לראות אפילו איך זה, איך אנחנו מתחברים לאיכות של המטה בלב. שנדע כולנו את הכוח המרפא של אהבה. שהיא תוכל להיות המצפן והקרקע בחיים שלנו. שנדע כולנו ראייה צלולה ובהירה. שתוכל לראות את השער לחופש.